خلوا سيف بيت. אמרנו שבסעיפים גם ב' וגם ג' הרב מכוון אותנו להתבונן על החסד מצד עצמו. מה שהוא קרא, כמו שהתחלנו לדבר, שיש מלאכה ויש אומנות. זוכרים? מלאכה זה המיומנות המעשית של הדבר, והאומנות זה התנועה הרוחנית. כן, זאת אומרת, בכל דבר בעולם, זה לא רק מדבר על אומנים או, כן? כל דבר בעולם יש את האומנות של זה ויש את המלאכה של זה. זה מה שהרב מחלק פה בפסקה. כשהמלאכה זה באמת יוצר הצד הפרקטי, ההשפעה החיצונית, המעשית, והאומנות שבדבר זה מה התגלה מהתוכן העצמי, מה שנקרא. בוא ניתן דוגמה, ואז נקרא את הפסקה. בסדר? אז אמרנו, דוגמה כזאת שאדם נותן לך מחמאה. כן? אדם נותן לך מחמאה, סביר מאוד שאתה לא זקוק לה, במיוחד אם אתה בעל ביטחון עצמי גבוה. כן, מבחינה פרקטית מחמאה, תלוי למי, כן, אבל מחמאה יכולה להיות משהו כאילו שולי מאוד. לא, בא בן אדם אומר לך, וואי, אתה נראה יפה. לא נוהג בישיבותינו, אבל כן, אחי, אתה נראה טוב, כן? אז זה, לא בגלל זה הלכתי קודם את הבגדים, לא זה, לא עכשיו אני יום שלם מתעסק, כן? מבחינת המלאכה, לא קרה פה יותר מדי, זאת אומרת, הוא לא הועיל לך יותר מדי, לא, נחמד, תודה. אבל יש פה משהו אחר לגמרי, מבחינת האומנות. כי יש פה איזה גילוי לב כלפיך, כן? גם יש פה גילוי של אהבה ושל חן וחסד כלפיך, וגם אתה פשוט רואה בן אדם טוב, כאילו זה יפה לראות, זה, יש בזה משהו משמח. וואלה אחי, אתה רואה בן אדם שרוצה לפרגן, זה איזה כיף, איזה עולם טוב, איזה חיים יפים יש לנו, שאנשים רוצים ככה בלב פתוח. עכשיו אפשר להביא אלף דוגמאות כאלה. זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים מודדים את הדברים, בוחנים אותם בעד כמה הם משפיעים, כמה הם מועילים מבחינת המלאכה שבהם. והרב אומר, ברור שאנחנו רוצים גם שזה יועיל ויתקן, אבל חשוב מאוד, במיוחד שאנחנו באים לפתח את מידת החסד, חשוב מאוד להעריך את אומנות החסד. אומנות החסד זה הכישרון של האדם להוציא מתוכו טוב, להיות טוב לב. וטוב לב זה הרבה פעמים, הרבה מצבים אין לזה מדדים פרקטיים בדיוק. זאת אומרת, הם דקים, כל דבר יש השפעה. הם דקים מאוד, מה אתם יודעים? יכול להיות מבט, יכול להיות משפט, יכול להיות תנועה, כן? יכול להיות, לא דברים ש... אירועים, כן? אבל יוצא מהם הרבה חסד. והרב אומר שזה, לשם אנחנו משתדלים לכוון. שם אנחנו, זה צד מוזנח בדרך כלל, לא מעריכים אותו מספיק. אנחנו, כקונטרה, אנחנו מלומדים להסתכל על זה. אז בואו נקרא את זה עכשיו בשתי הפסקאות. הפסקה השנייה זה יותר בולט, פה זה יותר, נדבר על זה במושג יותר כללי. הצדקות השכלית וההרגשית, ואומר, הצדק או הצדיקות שלך לא במעשה, אלא במחשבות וברגשות, כן? במעבדה הפנימית, היא אמנות מיוחדת, שצריך המוכשר לה לשכללה ולפתחה תמיד. עכשיו, הרבה יותר קשה לשכלל ולפתח את זה, בגלל שזה עולם חסר פידבק, ואנחנו נמונעים מפידבק. נכון? בעולם הזה אנחנו צריכים חיכוך. חיכוך נובע הרבה פעמים ממפגשים, מתנאי תוצאה, מאנשים שמגיבים, מתגובות, כן? וזה קורה הרבה פעמים בתכלס. בן אדם שעכשיו ישב ופיתח איזו מחשבה טובה, אף אחד לא יודע מזה, כן? אף אחד לא מגיב לזה, לפחות לא בנגלה, כן? ובמיוחד אם הוא עוסק בזה שעות. בן אדם עכשיו שיש לו איזו רגישות דקה, אין לזה שום, כרגע הוא הולך ברחוב, אין לזה שום השלכה על שום דבר. אף אחד לא מוחא לו כפיים, אף אחד לא אומר לו תודה, אף אחד לא מעריך את זה, מתפעל מזה, כלום. זה צריך להיות תנועה עצמית. הפיתוח פה הוא תנועה, זה רק מבפנים. אין שום כאילו זרז חיצוני. בדברים אחרים יש לנו זרז חיצוני. ככל שהדבר הוא יותר מעשי, יש גם זרזים חיצוניים שככה מסיים בזה. נותנים לך פוש, כאילו, בעליות. בעולם הפנימי יש הרבה פחות זרזים. ולכן הרבה פעמים הוא נותר קצת זנוח. לפחות פחות מוערך. כן? דרך אגב, זה גם יכול להיות נתן דוגמה. נגיד תלמידים בכיתה או תלמידים בישיבה, לא משנה, כן? אז ברמה המעשית, אפילו העיונית, כן? יש שיעור, הרב בא, נותן איזה זה, פותח את הסוגיה, שואל איזה שאלה, מעלה סברות, כיוונים, פה, שם, ואז אנשים מתחילים להגיד. עכשיו, יש בן אדם שהוא עובד עבודה מחשבתית איטית ועמוקה מאוד, יסודית. ברוב המקרים, אדם כזה במהלך השיעור לא יוציא מילה. נכון? כמו שאתם עכשיו. עכשיו, זה לא... כן. למה? חכה, הוא מאבד את זה, הוא מעכל את זה, הוא בוחן את זה, הוא בודק את זה, הוא צריך לחשוב על זה עוד פעם, הוא צריך לחזור לזה. קח לו זמן עד שזה מבשיל. עכשיו, אדם כזה הרבה פעמים יהיה מתוסכל. אפילו אולי הוא יחשוב שהוא מזבז את הזמן שלו, או שהוא טיפש, או שהוא... כן, פידבק כאילו. כי... בשיעור הוא, יש הפידבק הוא למי שעונה, כאילו. למי שיש לו סברה מהירה, שישר מבין לאן הרב הולך, ושואל בחזרה, כאילו, משחק איתו פינג פונג קצת. אבל מי שעוד לא, זה, אז הוא, אז לאט לאט הוא מרגיש, כאילו, תופס את עצמו קצת מחוץ לעניינים, קצת זה, לא, אולי בכלל זה לא הוא, ולא מתאים לו, ו... לא תמיד זה נכון. זאת אומרת, זה לא האינדיקציה, זה פשוט עולם בלי אינדיקציה. זה מה שאני... ולכן, האדם, אם אין לו איזשהו דינה, טורבו פנימי, הוא עלול לזנוח את זה. כנה לגבי רגישות. רגישות זה לא משהו שמקבלים אליו יחס, פידבק. משהו שהוא עדין, הוא מתפתח, הוא לאט לאט, הוא מידה טובה, לא יודע, הוא לאט לאט, לא... הרבה ניסיונות, הרבה כישלונות, הרבה קווצ'ים, הרבה רגעים פחות טובים, לאט לאט, זה נדע. עכשיו, כיוון שכך, גם בעולם הרוח אנחנו עלולים ליפול, זה מה שהרב פוחד בנו, לבחינת מלאכה. זאת אומרת, בסוף מעריכים את אלה שעושים, כאילו. כן? מי שעושה... לכן תמיד הדוגמאות שלנו באופן טבעי, כי אנחנו רוצים שזה יהיה מוחשי. דבר על חסד, תגיד מישהו הקים גמח. יש לו 1,000 חבילות בכל הזה. בכל העיר. זה מוחשי, עושה, יש מכוניות, יש אנשים מאושרים. שמחים, כל חסד רגשי, חסד מחשבה חיובית, רגש טוב. זה קצת לא קשה לאחוז בזה, נכון? אבל זה לא רק שזה הדוגמאות, דוגמאות זה בסדר שמוחשיות, דוגמה זה מוחשי. אבל השאלה אם אנחנו לאט לאט כאילו באמת מאבדים את הערכה לאזורים האלה, לתחומים האלה, מה שהרב קורא לאומנות כשלעצמה. בוא נקרא. הצדקות השכלית והרגישית היא אומנות מיוחדת שצריך המוכשר לה לשכללה ולפתחה תמיד. אז קודם כל הרב מרגיע אותנו, והיא בעצמה תביא את הצדקות המעשית שהיא עומדת במדרגת מלאכה ולא במדרגה של אומנות גבוהה כזו של ההרגשה והשכל.
הרב שאני דפוק.
כן, שמה?
שמי שעשה את זה חסד, מרגיע.
יש צד כזה, כי הוא יש בוא נגיד את זה ככה. הרמח"ל כשהוא תאר, יש את מידת החסידות, כן? יש את מידת הזריזות, מוקמים באזורים אחרים לגמרי במסילה, כן? זריזות זה עכשיו, בזריזות אומר כמוך, בזריזות אומר תראה אתה איך תבנה בעצמך רצונות טובים? אתה כרגע עמוק עמוק באדמה, כן? תעשה, תהיה מהיר תנועה, תהיה זריז, תפעל, תהיה אקטיבי. האקטיביות החיצונית תעורר את הרצונות הרדומים, כן? ולאט לאט, כמו שאתה אומר, תתפתח האומנות הפנימית, שלשם אנחנו רוצים להגיע. תתלהט הדבקות, כמו שהרמח"ל כותב שם, כן, מהתנועה החיצונית תתלהט הדבקות הפנימית. עכשיו קודם כל ודאי, רק הרב חושש ש כשתעשה רק ככה, וכשעושים רק ככה אז זה נשאר ברמה מסוימת מאוד, זה לא חסידות עדיין. כי אומנות, בכוונה אני חושב משתמש פה במילה אומנות, אומנות זה משהו עמוק עם מיליון ניואנסים, עם כוונה, כן? עם, אתה יכול לכתוב איזה ספרים. באדם שעושה פעולה, עושה מצווה, כן? פרקטית, אין הרבה מה לדבר על זה, כאילו היה צריך לעשות ככה, עשה ככה, זהו. אם היה צריך לכתוב על זה ביומן, שתי שורות. היום, לצערנו, יש מצוות ש... לא יודע, אולי אתם... מצוות מעשיות, ואמה נניח תפילין. בוא, תחשבו שהיו נותנים לכם תרגיל, כתיבה, כתוב את רשמך בהנחת התפילין של הבוקר. בוחן מכשיל קצת, לא? כי אנחנו לא חסידים עליונים, והתפילין בחינת עשייה, אנחנו עושים, משתדלים, מה נעשה, בקושי התעוררנו. אולי אם הם מניחים תפילין בצהריים, אם הייתם מכיניסטים אולי הייתם זוכים. אבל עכשיו גם חסד הרבה פעמים, כאילו לא יודע, מישהו עזר עזרה, עזרתי לו, מה, אין פה הרבה מה. אבל אנחנו בחסד לפחות יש לנו חושים יותר ערניים, שאנחנו מבינים שבתוך חסד קורים עולמות שלמים של רצון להיטיב, של רגישות לסבל, של קשר עם בן אדם, של החשפות לחיים של בן אדם אחר, כן? של רצון ממש לחבק אותו, לעטוף אותו, לאהוב אותו, להשפיע עליו, ולהפך כשיש קשר טוב אז אתה גם מקבל ממנו וגם נוצרת חברות, וזה כבר אפשר לכתוב כמעט ספר על מעשה כזה. זה מה שהרב רוצה, שתהיה פה גם אמנות, לא רק מלאכה. ברור שאנחנו לא קופצים מדרגות, מלאכה ודאי צריך, רק הרב מרגיע אותנו, בן אדם שיהיה אומן, אנחנו לא פילוסופים, בן אדם שיהיה אומן של חסד ודאי שיהיה גם בעל מלאכה. מי שילמד בבצלל, לא בטוח שאני עכשיו, אולי יריתי לכיוון הלא נכון, כן? אבל בוא נגיד, מי שלמד ברמה מאוד גבוהה ציור או איור או זה, הוא יוכל לכתוב גם קומיקס לילדים. או כל דבר אחר שיצטרכו בו איור. אפילו שהוא למד, לא יודע מה, שיטות מאוד מופשטות. למד, כי יש לו את זה. עכשיו, כשהוא יצטרך לצמצם את עצמו למלאכה מסוימת, אין בעיה. יש לו את זה באופן עשיר. אז בסוף הוא יצטמצם למלאכה כזאת, למלאכה כזאת, יעבור, אין לו בעיה. לכן הרב לא דואג כאילו על זה. אנחנו לא חשודים בפילוסופיה, מבחינת הרב. חסד יהיה פה, מבחינה מעשית. אבל חשוב שגם נזכר ונזכיר לעצמנו כל הזמן שצריכה להיות אומנות של חסד. צדיקות, אומנות של צדיקות. עכשיו, יש בזה, הרב כותב על זה הרבה, כי אם לא, אז הצדיק לא ממלא את יהודו מבחינת הרב. העולם רוצה צדיקים בעלי רגש, בעלי בעלי חיים, לא בעלי חיים, כן, אלא חיות, כן? צדיקים שעושים טוב, זה לא מספיק. צריך אנשים עם לב טוב, שהחסד אצלם זה חוויה. אקסטרים. זה משהו חי, בוער, אקזוטי, מעניין, משעשע, מרגש, כן? זה חי. תראו את חז"ל, אגדות חז"ל, עוד לפני העומקים והזה, קודם כל אתה רואה דמויות שהתורה אצלהם זה שמע הכל, דרמה ורגש והומור ורגשות עזים ולפעמים ניסיונות מפתיעים וכישלונות, כי זה אומנות של צדיקות, זה לא שהם עשו, הם היו ילדים טובים כאילו, עשו את המצוות, זה חיוור כאילו, זה לא צדיק, זה צדיק, על הנייר זה צדיק, אין פה, לא, הלוואי עליי, כן? אבל זה הרב רוצה יותר, לא רק הרב רוצה יותר, הרב אומר שבסוף זה הדבר היחיד שיכול לשנות את העולם. אם יש אנשים שעושים טוב, זה לא משנה את העולם. זה משנה אותו ברמת ה... נגיד דוגמה פשוטה, כן? נגיד דוגמה פשוטה. בא בן אדם, שני צדיקים מגיעים לשכונה. כן? אחד, צורך העניין, הוא בעל מלאכה. צדיק בעל מלאכה. כן? ספק, מעשים טובים. הבן אדם הזה זה ברכה לשכונה. הוא חזן, הוא עושה בריתות, הוא עוזר לאנשים, הוא עושה בר מצוות, הוא לא יודע מה, עוזר לאנשים במלאכת יומם, בזה, מלמד, נותן שיעור לרבים, מה זה זה? ברוך השם, עכשיו ברור שהדוגמה פה היא קצת, אני אי אפשר דוגמאות מפלסטיק, אבל רק משנה, עכשיו יש צדיק אחר שהוא לב טוב, כולו לב, כולו אהבה. עכשיו האדם הזה כשהוא הולך ברחוב הוא הופך את העולם כאילו, לא ברעש, לא שהוא חייב חבק כל אחד ברחוב, כל מי שפוגש אותו, כל מי שמתייעץ איתו, כל מי שמדבר איתו, כן? הוא רואה אור, הוא קולט שיש פה חיים פנימיים שהם עשירים, שהם תוססים, שהם מצחיקים, שהם מרתקים, כן? הוא לא יכול להישאר אדיש. אני הרבה פעמים רואים את זה אצל אנשים בעלי תשובה שהם מה שתופס אותם זה לא, תראה, אנשים שקיימו מצוות היו לידם כל הזמן, כל החיים. דתיים היו לידם כל הזמן. מה קרה פתאום? קודם כל זה נס, לא יודע, תשובה פתאומית, אי אפשר בדיוק לנסח את זה, כן? אי אפשר לדעת מה קרה ומה הצטבר בפניות הנשמה, לא יודע מה. אבל אף על פי כן, לפחות בצורה נגלית, כן? נראה שהוא היה צריך לפגוש אדם שהתורה אצלו היא שפע של חיים. שהוא נהנה מזה. שהוא לא עושה את זה כי הוא צריך, ולא כי הוא מצווה, ולא כי... הוא פשוט מת על זה, חי את זה כמו בתענוגים, כן? והוא מתפתח בזה. יש לו תענוג, כאילו זה תענוג של אומן ממש, שהוא כאילו יש לו כל הזמן תוסס. אתה לא יכול להישאר אדיש לאדם כזה. לא יכול לא לקלוט שיש פה משהו. עכשיו, אני אומר את כל זה במיוחד על רקע הזה שאחד, מה חסר לאנשים היום? בסוף העולם היום מבחינת תועלתנית הוא כל הזמן מתקדם. איך שלא תורא כמה, עם כל הכיתורים, עם כל הזה, קחו את שנות ה-50, קחו 50 שנה, תסתכלו על איכות החיים של בני אדם, איכות החיים בכל המובנים, לא רק במובן של שתי מכוניות וזה, במובן של בריאות, במובן של עבודה, במובן של תקשורת, של חופשה, הרבה פחות עובדים. העולם נהיה יותר זול, זאת אומרת, הרבה יותר קל להיות עשיר מבחינות מסוימות, קל להיות עשיר הכוונה לחיות בסטנדרטים של עשירים. כן. העולם ואף על פי כן זה לא מושיע את העולם. למה? כי הבעיה של העולם זה לא זה. זאת אומרת, שוב, יש בעיות כאלה, צריך לטפל בהם, אבל אם אתה נדבר עכשיו במעוף הציפור, לא על יש עדיין לצערנו עניים כפשוטו, כן, וסבל כפשוטו, אבל בוא נגיד, מעמד הביניים ומעלה וקצת ומטה, רוב בני האדם הם לא סובלים מזה. הם סובלים מזה שהם חיים בדיכאון, בלי טעם יותר מדי, ואז כל דבר הופך להיות קטסטרופה. זאת אומרת, הסבל הרי, באופן אובייקטיבי, הסבל הוא מועט. אבל כשהחיים שלך חסרי טעם, ואתה לא מוצא יותר מדי עניין, והכל מאוד מאוד, לא יודע, סתמי, חסר עניין, חסר חזון, חסר, לא יודע, אקראי, משהו כזה, מקומי, מה שקוראים היום, כן? אז כל דבר, אז מה נשאר? נשאר אני והקיום שלי וכל דבר שלא בדיוק כמו הציפיות שלי או בדיוק כמו שרציתי או כמו זה, אז אני אקסבל וזעם ותסכול וקטסטרופה. בסוף אנשים רוצים לדעת שיש טעם לחיים, שיש עומק לחיים, כן? יש משמעות לחיים, זה מה שהם רוצים. ואת זה מי ש... להתחסד איתם בבחינה הפרקטית לא יכול לתת להם. נתת לי 1,000 שקל, אבל לא נתת לי כאילו סיבה לחיות. מה עשינו? וזה האומנות של הצדקות, זה הייעוד של הצדיקים מבחינת הרב קוק. תראו, הוא אומר את זה ככה: עושר העולם תלוי בעצמיות, לא במלאכה, באמנות, ברבות הכישרון של הצדקות שהוא הלב הטוב והשגה בהירה הפנימית של צדיקים יסודי העולם. זה מה שמביא את העושר, זה מה שמציף את העושר בעולם. יש יותר ויותר אנשים כאלה, יש יותר ויותר מפגשים עם אנשים כאלה, אז מתחיל להתעורר גם הוודאות שלי, והאמונה שלי, והשכנוע שלי, ונפתחים דברים. האומה והעולם כולו מתבססים ביותר בריבוי האיכות הצדקתית, שירת הצדק. יש פה מישהו שישיר שירת הצדק, לא יעשה צדק. כשהיא מתגדלת ומתברכת ממקורה אלוהים, והיא מביאה ששון עולמים לבני אדם. כל הקרוב הקרוב ביותר לחוג הצדק הרוחני, הרי הוא מתאשר ביותר. כן, ככל שאדם יותר קרוב לצדיק הזה, אז הוא באמת יותר זוכה לחוות עושר. שוב, עושר פה זה לא שהוא מסתדר בחיים, או שיש לו ביטחון כלכלי, או ביטחון, זה לא בטוח בכלל. עושר זה לשון אישור. יש לך אישור לחיות פה או לא? כן. יש איזו יציבות פנימית, יש איזה שכנוע פנימי שזה שווה את זה או לא? האם עברת את המוטב שלא נברא? כי המציאות כמו שהיא אומרת לך, אולי עדיף שלא נברא. מה צריך את כל הבלגן? כאילו לא קל לענות על זה, בוא נגיד ככה. צריך להילחם בה. צדיק אומר לך, שווה. טוב, מה? אתם עייפים? אתם מותשים? מה קורה? בסדר? אז נרוץ את הפסקה השלישית, כי רק זה פסקה כללית, פה זה ישירות על חסד. בסדר?
מה
רק בסופו של
דבר,
אומנות
הצדקות, כאילו היא גם לא מעשית במובן שאתה נותן לה, בן אדם משהו, אבל היא מעשית במה שאתה משפיע, בן אדם ממשי.
כן, 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 זה משפיע מאוד, רק אני רק אומר, ההשפעה היא ממילא, היא לא, כמו אמנות, רב בחר בכוונה את המשל הזה. אומן, ברור שהוא משפיע. הנה, היום מכרו, אתמול כאילו, מכרו ציור של פיקאסו, ולא זוכר כמה עשרות מיליונים, מאות מיליונים, לא יודע משהו, דולרים, לא שקלים. זה משפיע. שווה להיות נכד של פיקאסו היום. אבל ובכלל, ודאי שאומנות, אתה רואה, אומנות משפיע, אבל זה רק הממילא, זה רק התוצאה. בשביל לבנות אומנות אסור לך להיות ברצון להשפיע. אתה צריך להיות אומן. אומן זה בן אדם שיש לו עולם פנימי, יש לו כישרון, יש לו מה לומר, יש לו כלים של הבאה, יש לו רגישות, עוד לפני הכלים, יש לו בכלל רגישות. אין לך רגישות, איך תכתוב ספר, איך תכתוב, תעשה סרט, איך תצייר ציור או לא יודע מה. ברור שאחרי זה, כשהציור ייגמר, אז הוא יכול להשפיע על מיליונים. אבל האומנות היא צריכה סטריליות. באותו מובן תורה. נכון, הרב כותב, לרב ציודה באחת האגרות הראשונות, אגרת מהם, אם אני לא טועה, או משהו באזור שם, אומר לו, אגדות חז"ל לא נכתבו כדי להעביר מסר. הם נכתבו כי הם אומנות יפה. זה פשוט צריך לכתוב את זה, זה כל כך, זה עדיק, זה ענק, זה... עכשיו, ברור שמעבירים מיליון מסרים. אבל זה לא שבאו האמוראים או מי שערך את האגדות או המדרשים עצמם, התנאים עצמם שאמרו אותם, זה לא שאמרו רגע רגע, כי יש ציור כזה, אקדמיה הרבה פעמים מציירת ככה, אקדמיה אומרת, תראה, היה צריך להעביר איזה מסר לקהל, אז אמר התנא או האמורא או לא יודע מי, כן, היה צריך, טוב, נעטוף את זה באיזה פסוק, ספר איזה משל יפה, והם יקלטו את המסר. זה קרוב, אנחנו כאילו הרבה פעמים זה עוד התחושה. אז הרב שם קודם לארץ יהודה, לא, 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 זה לא ככה. הוא למד תורה, וכשהוא למד את הפסוק, הוא אומר, וואו, הפסוק הזה זה משל למלך, זה מה שיצא לנו מהפסוק, זה אומנות לשמה כאילו, זה המפגש של התנא עם הפסוק. אחרי זה אפשר להתפרנס מזה אלפי שנים מהמשל הזה, כן? אבל זה לא ישיר כל הזמן מול הקהל, כאילו. אני כאילו, זה לא שאני רק מחפש איזו דוגמה טובה כדי להגיד לך. חשבתי על זה קודם, הולדתי את זה. עכשיו, בוא תשמע.
הרב, זה לא רק מי שמוכשר, כי הרב חושב שזה רק מי שמוכשר. מה יעשה אדם?
איפה? המוכשר לה. כן. אבל זה, את החלוקה הזאת בין מלאכה לאומנות היא חלוקה ששייכת לכל אדם. ודאי. כל תחום זה ככה. כל אדם צריך איזה איזון בין הדברים, ושוב, במובן של לימוד תורה, אנחנו מכירים את זה, נכון? הלכה זה מלאכה. במובן הפשוט, כן? גם בהלכה יש לימוד בעיון, יש סוגיות, זה, אבל... מלאכה, צריך לדעת מה לעשות, אחי, עד שאתה... זה. ברור שאדם צריך להיות בעל מלאכה בתורה, כן? עד מה לעשות, צריך לדעת איך לעשות. תורה, מצוות. אבל לא יכול להיות אדם שהוא מצטמצם אך ורק למלאכה, זה חונק את התורה שלו. את התורה, את האומנות של התורה. את מה התורה אומרת לי, איפה היא חיה בתוך החיים שלי, איך היא מולידה בקרבי מחשבות, הרהורים, רצונות, רגשות, דמיונות. זה עולם שלם שהוא לא יכול שאני אגיד אותו לאף אחד. הוא לא ישתמש בו. זה העולם שלי. זה החיים שלי, מה זאת אומרת? זה האומנות שלי. טוב, בואו נראה עוד דוגמה ששוב, היא ספציפית כבר, היא כבר על החסד, גאונות החסד, הרב קורא לזה. בכל גאונות, עוד לפני שאנחנו מדברים עכשיו על התחום הרוחני בכלל, כל גאונות רואה העין הבהירה החודרת אל התוכן הרוחני המסבב את הפעולות. עין פקוחה, היא שמה לב לא מה נעשה ולא מה התוצאה, אלא מה סיבב את הפעולות. חוש כזה, תביעת עין. גם כלפי הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים ככה, אנחנו מתפעלים מפעולותיו, אבל כל הפעולות שלו זה רק התוצאה, אפשר להגיד, של נוכחותו, של עצמותו, גם אם אנחנו לא יכולים להגיד יותר מדי, אבל ברור שזה העיקר. במובן הזה זה שהוא ברא את העולם זה תפל. שאלה מה רצונו, זה יותר מעניין אותנו. מה עצמותו, איך מה מתגלה מעצמותו בבריאת העולם. את הוד הרוח הגאוני בעצמותו, בקבריות חילו בפאר תפארתו. עכשיו הוא מביא דוגמה. בגאונות החסד של נדיב גדול. עכשיו אתה רואה, אתה פוגש נדיב גדול. בן אדם תרם 100,000 שקל לאיזו עמותה של, לא יודע, הזנה לבתי ספר, של סנדוויצ'ים לכל ילד. תרם, כל אזור נצרת עילית מכוסה, אין ילד שאין לו סנדוויץ' לבית ספר. תרם, שנתי, 100,000 שקל. עכשיו, עכשיו אומר לך, אתה שומע את הנתון הזה, מה אתה מתרגש? עכשיו, קודם כל, באופן טבעי, אנחנו מתרגשים מהמלאכה, בוא נראה איזה ברכה זה, איזה יופי זה. קודם כל, וואו, סחתן, 100,000 שקל. דבר שני, תראה, מה זה, איזה יופי, ילדים לא יהיו רעבים. אז הרב, זה ודאי, זה פשיטה, זה לא צריך. הרב אומר, אני רוצה גם שתבין מה קורה אצל הבן אדם הזה. איזה סוג של לב יש לו, איזה סוג של מחשבות יש לו, כן? מה מתחולל אצלו בפנים. זה קצת שתתעכב על זה. זה נקרא ראייה בהירה אצל הרב, כן? עין הבהירה, כמו שקרה. שהחסד והעטבה הם מסעת נפשו ונזר חייו. תבין שלפניך עומד בן אדם שהרצון להיטיב, כן? זה מה שמנהל אותו. עם זה הוא קם בבוקר, על זה הוא חולם. את זה הוא חושב כל הזמן, כן? מזה הוא מתוסכל, על זה הוא שר במקלחת. אני רוצה שתסתכל את זה, תבין? זה הנושא, זה הסיפור פה. עכשיו, כשמתרגלים למבט כזה, אתה יכול לראות פתאום גלריה של אומנויות. אצל כל אחד. כל אחד בעניינו. איזה סוג של רגישות הוא מפתח. איזה, על מה... יש כל בן אדם, הוא מוסר את הנפש על משהו אחר. לא מוסר את הנפש, לא מדבר איתכם עכשיו בן אדם, לא יודע מה, אין לו יום ולילה, והוא... אבל הנפש לא מסורה לדבר מסוים, כאילו, ושם הוא כאילו... שם הוא פסיכי, שם הוא... מאבד את הראש, כאילו. זה נקודת האמונה שלך, כאילו. וזה אתה באמת מאמין. אז העין צריכה להסתכל על זה, לחוש את זה, להתרגל לתפוס את זה. אז בגאונות החסד מכירה הסתכלות הפנימית את זיו החסד מצד עצמו, עוד לפני ההשפעה שלו, שהוא דבר יותר יקר ומרומם, יותר נשגב ונעלה מכל הפעולות של החסדים והטבות המתגשמות במעשה ובפועל. קשה לתפוס את זה לפעמים. שוב, אני אומר את זה כאילו מתמטית, אבל לאט לאט זה כאילו להפנים את זה. לי זה קשה. אפשר לתקוף את זה מכל מיני כיוונים. בוא ננסה ככה. כשאדם עושה חסד, כשאדם עושה טוב, אז אנחנו, כמו שהסברנו, אנחנו מתפעלים מאוד מהעשייה עצמה, מההשפעה, מהתוצאה. כן? וזה בסדר, זה פשוט. עכשיו הרב מבקש, אומר, תראה, אני רוצה שתסתכל, לך איתי, בוא נראה מה קרה פה. אתה מסתכל מה קרה פה, כמה אנשים קיבלו כסף, מה מידת ההשפעה, מה מידת השמחה. אני רוצה שתסתכל איתי, מה גרם לבן אדם הזה לעשות את זה. ובשביל לקלוט את זה, אתה צריך לחדור אל הרצון שלו, ואל החלומות שלו. ואל המאבקים הפנימיים שלו, כן? אל החזון שלו, שהוא יכול לפתח שנים. הרב אומר, מזה אני רוצה שתתפעל. כי זה העולם, זה המציאות. זה המציאות בשתי, קודם כל במובן הפנימי, זה מבחינת העולם הבא. זה העולם הבא.
להחזיק את המעשה לא כמעשה מנותק, אלא להבין מתוך האדם את המכלול שהוא עשה, זה בעצם להבין
כן. את השערון. כן, עכשיו... זה, וגם בעומק העניין זה הוחידת בפסקה הקודמת, זה גם מה שהכי משפיע בסוף. כאילו אפילו אני קצת מקטין את זה, אבל אפילו בעולם המעשה או במציאות המוחשית, זה הדבר בסוף, זה הדברים שהכי משפיעים. איך אני אוכיח לך את זה? אז אני אוכיח לך את זה. כי דוגמה, נגיד ילד, בדיוק אתמול שמעתי איזה סיפור כזה, שהתפיסה ההורית שהייתה בדור, דור של, לא, לא, אני מכליל, אבל זה לא משנה, זה רק סיפור שאיזה אמא ממורמרת קצת אמרה לי, והיא אמרה, התפיסה ההורית שהייתה כשהיא הייתה אמא, היא היום כבר, פנסיה, אז זה שילד הוא צריך לקבל את הצרכים שלו, שיהיה לו כאילו, שיהיה לו ביטחון בצרכים שלו, שיהיה לו ארוחה חמה, שיהיה לו את הבגדים טובים, שיהיה חם בבית, שיהיה זה, כאילו השקיעו הרבה אנרגיה בזה. עכשיו, לאט לאט עם התפתחות המודעות הפסיכולוגית וזה, אז הבינו שזה, ברור שזה חשוב, כן, אבל זה חשוב, למה? בגלל שבסוף מה שילד הכי צריך מאמא שלו זה את החום שלה ואת האמון האינסופי שיש לה בו, כן? ואת האהבה האינסופית שיש לה בו. עכשיו, זה עובר לפעמים דרך מרק ומעיל ולא יודע, בית חם פיזית, כן? אבל זה לא חייב. לא רק שזה לא חייב, וגם הפוך. לפעמים יכול להיות אמא שהיה להן, אצלהם היה תמיד מרק חם איכשהו בא מבית ספר, שמתי לו זה, וזה, והילד לא קיבל מה שהוא צריך. איך יכול להיות דבר כזה? כי האמא לא הראתה אותו מטר.
אבל הרבה אם אנחנו הולכים רק על פי הכוונה, זה עוד מסוכן.
לא אמרתי רק על פי הכוונה. וגם לא, הנקודה פה היא לא, קודם כל, המציאות מסוכנת. כאילו, אתה לא מבחין אותי. הכוונה היא האמת, תבין? לא מרחה, אם לא, אנחנו כאילו ישר מותחים את זה לנפקמינות כאלה. אם לא התכוונת, אל תעשה. לא אמרתי את זה.
לא, גם אני לא. אם כוונה,
כאילו,
יכולה להיות כוונה טובה באמת, אבל המעשה שתראה את הכוונה על ידו,
יהיה מעשה לא טוב. אז בהקשר הזה, לפעמים זה עדיף. יכול להיות בן הורה. רואה, הורה. לא מבין מה החיים שלו פסיכולוגיה, נגיד, כן? או עושה טעויות של... טעויות. טעויות בחינוך, טעויות ב... פרקטיקו, כאילו לא נתן את מה שצריך וזה, כן? אבל אם, נגיד, סיום, כן? אם הוא באמת הורה שמת על הילד שלו, כן? ועוטף אותו בכל מה שהוא מבין, מה שהוא יודע, כן? הילד הזה יגדל, יהיה לו נפש, ברוך השם, ציבה, שמחה, אפילו שאבא שלו לא יודע את זה ולא יודע את זה ולא יודע את זה ו... כי בסוף זה עיקר החיים, כאילו, העברת לו, הענקת לו את הדבר הכי, הכי, הכי יקר בעולם, את עצמיות נפשו, כאילו, נתת לו. לא עצמיות ממש, אבל את האוויר שמגדל את הנפש. יש נקודה מסוימת של אמונה מוחלטת בך, יש נקודה מסוימת של אהבה בינסופית. איך זה בדיוק עבר? לא משנה כבר, איזה שיטת חינוך, איזה זה, עשה טעויות, לא עשה טעויות, העיקר שזה עבר. עכשיו, בהקשר, אני נוחת לפסקה חזרה, אני אומר, בסוף האנשים שהכי משפיעים על חיינו והכי מקרינים על חיינו זה אנשים שיש להם גאונות של חסד, ולא בטוח שהם עזרו לנו בכלל, או עזרו לנו קצת מאוד. יכול להיות ילד שזוכר איזה משפט של איזה מורה או לא יודע מה שאמר לו בנקודה מסוימת, והוא לא היה מורה שלו בכלל. את האדם חנך דיבר איתו שעות, תסכל כזה. היה איזה מחנך שלו 4 שנים, בסוף הוא זוכר, אחרי 5 שנים, הוא זוכר שהמורה לספרות פעם באיזו הפסקה, אמר לו שאם מתגברים אז מצליחים. אתה יודע, כאילו, הלאה, הוא נתן לו עוד שיעורי חינוך, שיחות אישיות, זה, שיעורי אמונה, תתתתתתת. אבל, לא משנה מה, למה, לא אומר שהמחנך לא היה טוב, כן לא היה טוב, אבל... משהו בצורה, בהקרנה, שהוא נתן לו את זה, זהו. השפיע עליו חסד, את עצמות החסד, כאילו. אבל על זה אני אומר בסוגריים, זה אני אומר אפילו בפרקטיקה זה נכון, אבל גם אם זה לא, אז גם אם זה רק להמחיש את זה. הרב אומר, הולך עוד צעד אחד לפני, אומר, אנחנו חייבים, אם אנחנו אנשים שבאמת מאמינים בעולם הרוחני, אנחנו חייבים להתבונן בו. ולהעריך אותו. והעולם הרוחני זה לא רק העולמות העליונים, זה אומר תמיד להשתדל, להשכיל, להתבונן על כל אדם, מה המניע שלו, מה הרצון שלו, מה איפה הציסה הפנימית שגרמה את המעשה הזה. וזה יעזור לי מאוד גם הרבה יותר להעריך אותו. וגם להתפעל מזה. אני בעצם להתפעל מהנשמה שלו, לא רק מהגוף שלו. לא רק מהמעשה שלו.
אפשר
לבנות
את זה רק על ידי אינטראקציה עם אנשים, כאילו, שגם כן דרך...
את מה? את המבט הזה? קודם כל, עכשיו אנחנו עושים את זה גם בלי יותר מן האינטראקציה. זאת אומרת, צריך לחשוב על זה גם. בוא נראה, יש הרבה תרגילים כאלה בחסידות של כאילו הפשטה כזאת. איך תסתכל על על הרוח המתנועת, על הנפש, על זה צריך לי ככה, עכשיו צריך שזה לא יהיה מיסטי. לא מדבר פה על איזה משהו, תסתכל פה על האור שבזה, על וגם לא, לא יודע מה, האידיאל הנשמתי המפעם בתוך תוך 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 חיותו, כן? איך משהו באמת, כל אדם, תסתכל מתוך, נסה ככה לחוש צעד אחד פנימה. לפני התוצאות, לפני המעשים, לפני הזה, כן? מה העולם הבא שלו? שסבר כאן, העולם הבא זה כאילו העולם הבא. יש את העולם הזה, הלאה, עבור עולם. כנס עוד שכבה. אפשר להיכנס בזה עוד עולם, עוד עולם. כמו שאתה יותר צדיק, אתה יכול להיכנס עוד עולם. מאושרים אנו כולנו עם אור של חסד זורח בקרבנו. מאושר הוא העולם, מאושרת היא האנושיות ומאושרת היא האומה כשחיזיון של נדיבות גאונית מתגלה באחד מבניה. כן, זה עושה לכולם עושר. רוח הקודש של הנדיבות אוצר חיים הוא שנותן שיווי אדיר לכל. זה מה שאמרתי בסלנג שלי, זה כאילו שווה. אם יש אדם אחד כזה, שווה. עכשיו זה לא מה שווה, אבל החיים לך פח, אז מה עוזר לך? אבל זה לא זה. זה הוא מספר לך גם קצת מה יכול להיות בחיים שלך, ומה מונח פה במציאות, ומה... זה גודל ההקרנה. הצדיק, סיפורי צדיקים טובים הם כאלה שמספרים לך שאתה גם קצת צדיק. סיפורי צדיקים שלפעמים הם מפילים אותך, זה צריך, זה מינונים, כאילו, כן? כשאתה קורא סיפורי צדיקים, צריך לדעת מתי לעצור. איזשהו שלב אתה דברח, כאילו. ואני אחי, מה אני שווה בכלל, מה? אבל הסיפורי צדיקים, ככה, התכלית שלהם, זה להגיד לך, תשמע, יש פה מרחבים, יש פה עולם עשיר, מתוק, משוחרר, כן, בוא כנס. זה לא אמור להדוף אותך, כאילו להגיד לך איפה אתה, יאללה זמן, מה עשית בחיים שלך. אז זה נקרא שיווי, זה נותן שיווי אדיר לכל, נשמת חיים לכל נפש יחידית שבאומה, ומעותר אותה בכללותה בעתרת תפארת לנצח. וגאונות החסד הזאת, עכשיו עוד השלכה של זה, וזו השלכה חשובה מאוד, גאונות החסד הזאת מתגלה לפעמים אצל עניי הארץ. כשאדם מסגל מבט כזה, הוא יכול להיות אדם, הוא יכול לראות חסד אצל אדם שלא עושה חסדים, או שעושה מעט חסדים, כי הוא לא יכול. ואני עכשיו, מה אתה רוצה? עכשיו הוא אני. עכשיו, אז לכאור האדם אני, אז הוא לא צדיק, הוא לא חסיד. הוא אני. הוא לא עושה כלום. לא נותן צדקה. הוא אומר לך, מה פתאום? יכול להיות שהוא גאון של חסד. עכשיו, אם אתה... זה דורש הבחנה קצת, צריך לראות. איך תראה את זה? תראה במעט, מעט, מעט שהוא יכול, הוא מכניס את כל הלב. לפעמים אתה בא לאדם שאין לו יותר מדי ואין לו הרבה מה לתת לך, ביסקוויטים עם, בקושי הוא שם מחפש, מוצא איזה שתי ביסקוויטים ומים, לא אתה יודע, לא קורסון ואיזה, כן, אבל הוא כאילו הוא משתולל להביא לך את זה, וכל, אתה בסדר, זה, פה, אתה רוצה לשבת, זה לא טוב לך, זה, פה, אחי, ומחייך, ועוטף אותך, שם לך, כן. אז מה האמרני? מה זה קשור בך? אתה לא... אז מה אם אלו... הנה, זאת אומרת, גאונות החסד הזאת מתגלה לפעמים אצל עניי הארץ, רק שהוד הקודש של חיי החסד שוכן תמיד בלבבם פנימה, ולפעמים יוצא לפועל בנדיבות מעשית. הם חסידים. זה תמידי. לא זז השכינה מליבם. רק לא תמיד אפשר. אבל כשאיפה אתה רואה את זה, ככה הרב מסביר על כל דכפין יתה ויכול. נכון? הוא אומר, תראה מה זה עם. עם של עניים מרודים, עבדים, שנים לא עשו חסדים כנראה יותר מדי. היו ככה, היו מקובצים, מקובצים, מקובצים. עניים מרודים, מושפלים וזה, כן. לכאורה, כשאתה מסתכל עליהם, היית מסתכל עליהם באותם שנים במצרים, היית אומר, תשמע, זה עם, עם קשה, עם מריר. אפילו יש צד שמשה אולי רואה את זה, כאילו הם רבניצים במחנה, זה... מה הולך פה כאילו? זה העם הנבחר? זה החסד אברהם? אכלים אחד השני. אבל ברגע שהם משתחררים, כל דכפין את אבך. כאילו אומר, פתאום בבת אחת, החסד שכל הזמן היה, זה לא שפתאום איזה. מתפוצץ החוצה. ברגע שהוא יכול, כל הצדיקים היו עניים. או הרבה צדיקים היו עניים, לפחות, לא, לא כולם, כן? אבל ברגע שהיה להם אפשרות, הם היו הכי עשירים בעולם. הכי לארג'ים, אקסטרה אקסטרה לארג'ים. נכון, מכירים את הסיפור הזה עם הקד? עם הגרטל? סיפור כזה שהרב... יש כמה גרסאות, אני לא יודע מה נכונה, אני אספר הכי יפה. שהרב... לא ידע יותר מדי מה זה כסף, כן, הוא לא התעסק יותר מדי בכסף. הוא עובר כל הזמן, עובר מפה ומשם וזה. לא היה לו רכוש. בסוף ימיו הוא מת כעני מרוד. ממש, כמה חובות קטנים שהוא כתב שצריך להחזיר. זה הצוואה שלו בערך. הרב הראשי, באמת, לא נחשיב. ולמה זה? כי... הבית שלו היה גמח, וכל הזמן, כל מה שהוא קיבל. היה נקודה, שלב מסוים שהרבנות החליטה שהיא לא נותנת לו את הכסף. נותנת רק לאשתו. כי זה נעלם. סגורת החודשית נעלמת תוך חצי יום, זה בעיה. אז טוב, הגיע אני, אשתו לא הייתה בבית, והרב עומד, אין לו כסף. לא כלום, 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 הופך ופה שם, לא מוצא מטבע אפילו. לא יודע מה לעשות, משתגע, אין לו מה לתת לו. אני כבר אומר, לא משנה, לא משנה. אומר, לא, 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 מסתכל, מסתכל, בלי לחשוב פעמיים, רואה איזה הגרטל שאיזה איש עשיר אחד מארצות הברית, שבא לבקר אותו וזה, הביא לו, תן לו, אומר לו, תמשכן את זה, תקבל את זה כסף. טוב, הולך אני, חוזר את אשתו. תוך 20 שניות בערך, ככה זה לוקח לזמן. איפה הקרטל? ואלה, לקחו, חבר'ה מהעירייה. קיצר, דולקת אחריו, נותנת לו כסף, מחזירה את הקרטל. צריך קצת גבורה בתוך כל החסד הזה. כן? זה ככה. אז בסדר, זה תגיד הרב קוק, רברי לוין, זה אפשר לספר פה סיפורים מפה ועד שם. אבל גם אצל האנשים מאוד פשוטים. בתים, ככה, מחוסרי אמצעים, עניים, וגם לא רק עניים בכסף, כן? יש... אם רואים את זה, יש באמרה כזאת של הרבי מלובביץ', כאילו. הוא אומר, אתה יודע רשי אחד, תלמד אותו. אתה יודע, שתי רשי, תלמד שתי רשי. עכשיו, זה כאילו אתה יכול להגיד, מה אני בדעת, מה אני יודע. עכשיו, זה נכון, אתה באמת אני, זה לא שהוא בא להגיד לך, אתה גאון עולם ואתה יש לך... אבל כשאתה, יש לך רצון של חסד, אתה רוצה להיטיב, אתה רוצה לתת, ללמד, מה שאפשר, מה שיש לך, יש לך זה, אז אתה זה, אף על זה, כן, תלהם, אז זה, נו, מחלק את זה. מתוך חסד. אז לפעמים זה יוצא לפועל, אבל זה תמיד קיים. הנקודה היא, מי שלא ידע להעריך את הגאונות עצמה, אז הוא לא יקלוט את זה. גם כשזה יצא לפועל הוא לא יעריך את זה. כי מה זה לעומת תשומת לב כזאת לאופי של הבן אדם, למה הוא רוצה, מה התפילה שלו. אתה יכול לראות לפעמים אפילו בן אדם, זה לא יוצא לפועל, אבל אתה אומר שהוא כל כך רוצה את זה. זה מה שהרב רוצה שנתרגל להסתכל. אני חושב שזה הלימוד זכות הכי גדול שאתה יכול לעשות על בן אדם. להסתכל מה הוא רוצה. לא אם הוא מצליח או לא, לא להיכנס בכלל לפינה הזאת. לראות באמת מה הוא רוצה. כשיפגש הכישרון הנדיבותי, את היכולת לזה, מתגלמו בפועל, יפליא רוח זה יותר. ברור. כשזה פתאום יצא לפועל, אז תגיד, וואו, לא ידעתי שאתה כזה, אבל... מעריכי החיים בערכם האמיתי, הוגי הדעות וחושבי המחשבות בתארתן, יכירו את אדר החסד גם ביותו מעולף בצעיפים רבים של חיסרון יכולת להיגלות. משל יפה כזה, נחתום בו. מי שיש לו עין פקוחה, אז הוא יכול לראות בן אדם שגם אם כרגע הוא חסר יכולת בהרבה הרבה מגבלות, אבל אני רואה את הרצון שלו. אני רואה את ה... אתה יכול לראות תלמיד תמיד חושב על רבי עקיבא כזה, כן, מי היה מלמד שלו? על פנה מלמד שמקבל תלמיד בן 40 שהיה רואה צון, הוא רוצה ללמוד שוין כאילו איך אחד שם שיסתכל עליו יגיד, שמע, אני רואה, הוא בכל שיודע לקרוא והוא לא יודע והוא מזבז את מיטב שנותיו והוא כבר עבוד, כאילו, אחרי גיל 40 זה כבר איבד את, את כל הבנייה שלו, כאילו נבנים עד גיל 40, מה אתה עושה? אחורה, כאילו, כל המגבלות שבעולם ואולי צריך שם אחד שיראה את הרצון שלו. זה מאוד קשה, כאילו אנחנו עטופים, איך הוא אומר זה? מעולף בצעיפים רבים של חיסרון יכולת. אנחנו עטופים בכל כך הרבה תירוצים, עניינים, ופה ושם, וחוסר יכולת, וחוסר מעשה, וחוסר... זה כאילו קשה לקלוט שם את זה, זה דורש התרגלות. טוב, דלת למדנו, אז פעם בא ללמוד את זה. מה השעה? יש וחצי. אני רק אתפל מנחה פה, יש פה חדר פנוי. עכשיו ונלמד על